שידור של רדיו BGU, בבקשה.
פרופסור אריאל קושמרו, שהוא ראש המעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית באוניברסיטת בן גוריון, הזמין אותי, כראש בית הספר לקיימות ושינוי אקלים, לביקור אצלו במעבדה, למעבדה של מיקרוביולוגיה סביבתית. אני ביולוג, אני מכיר קצת ניסויים ומחקרים בביולוגיה. כשנכנסתי שם למעבדה, והוא הראה לי משולחן אחד לשולחן שני את המחקרים שהם עושים, הייתי בשוק. לא האמנתי ששלוש דקות מהמשרד שלי, מהמעבדה שלי לאקולוגיה, יש צבר כזה מדהים של מחקרים פורצי דרך. הייתי בשוק. כל מחקר עם הכיוון שלו יכול לתרום ולעשות שינוי עצום בסביבה. לא יכולתי שלא לדרוש מפרופסור קושמרו להיות אצלנו היום בפודקאסט ולהדהים אותנו במחקרים שלו. יאללה, קדימה, תשמעו מה יש לנו לספר לכם היום.
להבטיח וגם לקיים. הפודקאסט הרשמי של בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
שלום לכולם, לתלמידי ואנשי סגל של אוניברסיטת בן גוריון, בכלל כל מי ששומע, מתעניין בסוגיות של סביבה וקיימות. כאן ירון זיו, ראש בית הספר לקיימות ושינוי אקלים של אוניברסיטת בן גוריון. אנחנו שואפים לקדם מחקר והוראה, להנגיש מידע בנושאי סביבה וקיימות לכלל הציבור, במחקרים ובפעילויות הרבות בנושאי סביבה וקיימות באוניברסיטת בן גוריון. סדרת הפודקאסטים נועדה לקדם ולחשוף מחקרים רבים שאנחנו עושים פה באוניברסיטה. ובפודקאסט היום יש לנו את הכבוד לארח את פרופסור אריאל קושמרו, מיקרוביולוג וראש המעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה. אחר הצהריים טובים, אריאל.
אחר הצהריים טובים, ואני שמח לקחת חלק ביוזמה הברוכה הזאת.
נהדר. אז הצגתי אותך נכון?
בעיקרון כן, אכן אני מיקרוביולוג סביבתי ועוסק בהמון נושאים סביבתיים שקשורים לעולם של החיידקים. ואני מניח שבמהלך השיחה קצת נבהיר יותר מה זה מיקרוביולוגיה סביבתית.
אז בוא נתחיל בעצם מההכשרה שלך, איך אתה מגיע לעולם האקדמי?
אז כמו כל אחד במדינת ישראל, התחלתי את הקריירה שלי בכלל בצבא. ואחר שירות די ארוך של קרוב לשש שנים, החלטתי שהגיע הזמן לצאת לנושא האקדמי, ומן הסתם מדעי החיים, מדעי טבע מאוד עניינו אותי, והתחלתי תואר ראשון, ומשם הידרדרתי לתואר שני.
זה קורה להרבה אנשים דרך אגב.
אני יודע, אני יודע. זאת אומרת, כוח המשכיות. ובמסגרת התואר השני שלי, המחקר שלי הוא היה כבר בתחומים של מיקרוביולוגיה סביבתית, תחום שהיה חדש יחסית בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, והפרויקט היה על פירוק ביולוגי של נפט גולמי על ידי חיידקים, כאשר במסגרת הפרויקט של התזה, למעשה עסקנו בניקוי של חוף חולי בין חיפה לאקו, שספג שם זיהום מאוד גדול של נפט, והטכנולוגיה הזאת, מה שהיה מעניין בה, זה היה פעם ראשונה שמשתמשים בסוג של דשן בשחרור איטי, שרק החיידקים יכולים לפרק אותו, במקביל לזה שהם יכולים לאכול גם את הנפט.
כלומר, מה שאתה מספר לנו, שהיה אירוע כזה, והדבר הזה הטריד אותך, את המנחים שלך מן הסתם, וחיפשתם פתרון ספציפי בעזרת כלים ביולוגיים.
נכון, רק שהפתרון הזה התחלנו לפתח אותו לפני, וברגע שסיימתי את הניסיונות במעבדה, היה לנו מזל דווקא גדול, לא לטובה, שמשרד לאיכות הסביבה חיפש גוף שיכול לטפל בזיהום ימי, שקרה ממש לאחרונה, וזה די הסתדר, ולמעשה הניסוי שהתרחש המקדים בקיץ, הצלחנו לנקות אזור קטן של החוף ב-30 יום, ולאחר מכן, במשך 3 חודשים בחורף, שהטמפרטורות גם קרות יותר, הצלחנו לנקות את כל החוף.
וואו, זה באמת מדהים, ולצערנו הדברים האלו והאירועים האלו חוזרים אלינו כל הזמן, ונשמע את זה עוד מעט ממך על פיתוחים חדשים. כן. אז זה היה בתואר השני.
כן, בהקשר הזה אני יקדים ויאמר שאחד האתגרים עד היום, זה איך לטפל בזיהום נפט גולמי בים הפתוח, לפני שהוא מגיע לאזור החופי.
ואז אנחנו חוטפים אותו, ובעלי חיים בחופים וצמחים, ויש לזה נזק.
נזק ארוך טווח גם, כן.
נהדר, אז אנחנו עוד צפויים לשמוע ממך את זה בהמשך.
כן,
בוא ואז נעבור. ואז היה לך תואר השני, ועכשיו הדוקטורט.
יפה, אז הדוקטורט לקחתי כיוון שהוא טיפ-טיפה שונה, עדיין מיקרוביולוגיה, הפעם זה מיקרוביולוגיה של אלמוגים, ופה הייתה הנחיה משותפת של פרופסור יוג'ין רוזנברג מהמחלקה למיקרוביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ופרופסור יוסי לויה מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ולמעשה המחקר הזה היה על הגבול בין זואולוגיה למיקרוביולוגיה, שהוא עסק במיקרוביולוגיה של אלמוגים, ויותר ספציפי במיקרוביולוגיה של מחלות של אלמוגים. ולמעשה אנחנו היינו אחת הקבוצות הראשונות בעולם, שהצליחה לזהות מחלה שנגרמת על ידי חיידקים, שהיא למעשה גורמת לתופעה שנקראת הלבנת אלמוגים, או בנוח מקצועי יותר, קורל בליצ'ינג.
שזה הופך את האלמוג לבן, בהיר, כי הוא מאבד מה? את כל המיקרואורגניזמים שיש בו, ושהם חלק מהסימפיוזה, נכון?
נכון. אז אם נדייק, אז בתוך האלמוגים יש סימביונטים בתוך הרקמה, שהם עצות חד-תאיות, מהקבוצה של הדינופלגלטים, והם מספקים למעשה את מרבית תצרוכת המזון של האלמוג על ידי תהליכים של פוטוסינתזה, זאת אומרת, הם מטמיעים CO2, מייצרים סוכר ומעבירים לאלמוג על ידי תהליכים של פוטוסינתזה, ואלמוג בתמורה כנראה מספק למגנה וכל מיני חומרים נוספים שאותם מצות סימביונטיות צריכות. עכשיו, ברגע שהסימביוזה הזאת היא נשברת כתוצאה ממחלה וגם יכול להיות דרך אגב התחממות גלובלית, למעשה האלמוג מאבד את מקור המזון הזה, ולמעשה זה פוגע לטווח ארוך בחיות שלו, רבייה, ולמעשה ככה אנחנו מאבדים חלק גדול מהריפים ברחבי העולם בשנים האחרונות.
זאת אומרת, פשוט אתה מסקרן אותי, ויכול להיות שזה מסקרן גם את האנשים ששומעים אותנו, אז רק כדי להבין את מה שאמרת, אם אני רואה היום אלמוג אחור ומלוכלך במרכאות, למעשה מדובר באלמוג בריא, מכיוון שהאחירות הזאת שאני רואה באלמוג, זה אותם אורגניזמים שנמצאים איתו בסימביוזה, ודווקא כשהם מתים ונהרסים ויש מחלה, אז רואים פתאום הלבנה, כי אין את אותו האחירות והצבע הכהה הזה, נכון?
נכון. ההלבנה הזאת שאנחנו רואים, למעשה זה הרקמה שהופכת להיות שקופה, והשלד הגירני שנמצא מתחת הוא מה שנראה לנו לבן, ולמעשה זה מצב שאם הוא יימשך יותר משבוע שבועיים, האלמוג בסופו של דבר ימות.
וואו, וזו תופעה כלל עולמית ויש לנו בעיה, ונראה לי שזה יצריך אולי פודקאסט אחר, אנחנו נכון. נשאר במיקרוביולוגיה סביבתית. אז למעשה, אם אני מבין נכון מה שהתחלת לספר לנו, מיקרוביולוגיה סביבתית זה תחום רחב שעוסק בכל מיני נושאים ומחקרים שיש בהם מיקרואורגניזמים ויש לה השלכה סביבתית כזו או אחרת והם יכולים לשנות או להשפיע על הסביבה.
אז זה נכון, זאת אומרת מיקרוביולוגיה סביבתית היא כוללת כל הנושא של מיקרואורגנים וסביבה, אינטראקציות ביניהם. אם ניתן מספר דוגמאות, זה יכול להיות אצלנו בגוף האדם המיקרוביום של מערכת העיכול וכל האינטראקציות בין המיקרואורגניזמים במערכת הזאת. זה יכול להיות מערכות של טיהור של מי שפחים, שגם שם יש אינטראקציות מאוד משמעותיות בין כל המיקרואורגניזמים, בכל, נקרא לזה, בכל הרמות. אם תחשבו על זה, כל התהליך הזה של טיהור שפחים, שבו המיקרואורגניזמים מנצלים את החומר האורגני, למעשה יש שם לא רק את החיידקים, יש שם וירוסים של חיידקים שמשפיעים על האבולוציה שלהם, יש אוקריוטים שטורפים את החיידקים, וכל זה מעין מערק מזון, שעד היום אנחנו לא מבינים אותו למעשה. עכשיו, אם אנחנו נלך לכיוון אחר לגמרי, כל הקרקעות, חקלאיות, מדבריות, יערות, סביבה ימית, סדימנטים, מה שנקרא משקעים, כל זה מלא במיקרואורגניזמים, והנושא של האינטראקציה ביניהם הוא חלק מהמדע הזה של מיקרוביולוגיה סביבתית.
למעשה, מה שאני לוקח מה שאמרת, זה אמנם אנחנו לא מבינים את הכל, אולי אפילו חלק קטן בלבד, אבל ברגע שאנחנו מבינים, אנחנו יכולים לרתום את זה גם לשימושים שלנו, כדי לעזר בהם, לנקות את הסביבה, לפתור בעיות ודברים כאלו.
נכון, אז מונח מדעי נוסף שאני זורק פה לקהל, זה ביורמידיאשן, שזה פירוק ביולוגי של מזהם בסביבה, ומה שהצגתי למשל במהלך, או דיברתי על מהלך התואר השני שלי, שבו פירקנו נפט גולמי בסביבה חולית, זה תהליך של ביורמידיאציה, זאת אומרת שימוש בחיידקים לפירוק של מזהם שנמצא בסביבה מסוימת, וגם היום המעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית עוסקת בנושאים מגוונים שקשורים גם בהבנה של איך מיקרואורגניזם משפיעים על הסביבה, איך הסביבה משפיעה על מיקרואורגניזם, איך נושא של גלובל וורמינג משפיע על האוכלוסייה המיקרוביאלית, וגם תהליכים של ביורמידיאשן, שזה ניקויים של מזהמים מהסביבה, וזה יכול להיות מזהמים של מי תאום, מזהמים שנמצאים במי שפחים, זה יכול להיות זיהום ימי כמו נפט גולמי, יכול להיות זיהום של פלסטיק, יכול להיות עוד הרבה הרבה זיהומים, רק תחשבו, מיקרואורגניזם יודעים לפרק אותם.
וואו, זה מדהים, זה עולם ומלואו, נראה לי שאפשר לדבר לנצח על כל מיני מחקרים, אז נראה לי אחרי שפתחת לנו את התיאבון, אז בוא ספר לנו על איזה מחקר שמאוד מלהיב אותך ומרגש אותך בימים האלו.
אז אחד המחקרים שאני חושב שהוא מאוד מעניין, והוא קשור גם לזיהום הזפת שהיה לאחרונה בים תיכון, וגם קשור לכל הסיפור עכשיו עם ההסכם, עם האמירויות לנושא של שינוע דלקים מאלת לאשקלון.
קצה, מה שנקרא.
מה שנקרא קצה, כן. והסיכון האפשרי לזיהומי ים. עכשיו, לזה אני מוסיף גם את הנושא של קידוחי הגז, כי גם שם יכול להיות זיהום של מה שנקרא קונדנסט, שזה מים מורבבים עם שריות של דלקים, וכל זה יכול לצוף על פני עמודת המים, ולמעשה לגרום לאסונות אקולוגיים.
שהם מוכרים כבר, אנחנו מכירים קורים, אסונות הם כאלו, כן, ומהמפרץ, כן. ונזק עצום לאקוסיסטמה.
זה נכון, וגם אם הנזק עכשיו הוא קורה, ההתאוששות יכולה לקחת עשרות שנים. וזה לא רק מה שרואים על פני המים, זה גם מה שמתערבב בעמודת המים, וחלק גדול מהחומרים האלו זה חומרים מסיסים, שתוך שניות הם מתערבלים בתוך עמודת המים, ולמעשה פוגעים בכל שרשרת המזון, ובסופו של דבר זה גם מגיע אלינו דרך דגה וכל מיני בעלי חיים אחרים שאנחנו צורכים מהסביבה הימית, אז זה לא רק פגיעה במארג המזון, זה פגיעה בסופו של דבר גם בבריאות שלנו.
כן, אבל ומזון, כי אנחנו יודעים שבאיזשהו מקום ענף הדייג ניזוק בכמה מקומות בעולם בצורה בלתי רגילה, כי פשוט גרם לדעיכה כתוצאה מאותם זיהומים.
למשל, במפרץ מקסיקו, שהיה שם את הזיהום נפט הגדול, עצרו את הדייג באזורים מסוימים, ועד היום למעשה לא ניתן להשתמש לעשות דייג באזורים האלו.
אז בוא תגיד לנו בבקשה איך הביוטכנולוגיה יכולה לעזור לנו פה.
אני חושב שזו שאלה מאוד טובה, ואני אציג לכם את אחד המחקרים ממש חמים או חדשניים אצלנו במעבדה, שהוא עדיין ברמה מעבדתית, אבל אני מקווה שתוך מספר שנים זה באמת יהפוך לטכנולוגיה. אז בוא נתחיל לדמיין. אז דמיינו לכם שאנחנו מייצרים חומר שהוא דמוי קורנפלקס, שאפשר לפזר אותו עכשיו על פני הים, שזוהם בשכבה של נפט גולמי, ותוך שניות החומר הזה סופג את כל הדלק שנמצא בסביבה הזאת, ויש לנו שתי אפשרויות. אחת, לאסוף את הקורנפלקס ספוג הדלק הזה בחזרה ולמחזר, או לחילופין, בתוך אותו קורנפלקס יש לנו נוטריאנטים, נקרא לזה, שהם חילים חנקן ופוספט שחיידקים צריכים, ויכולים גם להכניס לתוך החומר הזה חיידקים, ולמעשה הנפט הגולמי יתפרק בעודו מרחף בים תוך מספר שבועות.
אז אתה אומר קורנפלקס, ואני מדמיין לי קורנפלקס, אבל זה לא קורנפלקס, אז אתה
כמובן,
יכול לספר לנו קצת יותר מה זה החומר, אם אפשר?
כמובן שלא, זה היה רק דרך של הפשטה. אותו חומר שאנחנו קוראים לו קורנפלקס, הוא למעשה סוג של ג'ל מסיבים של צלולוז, שאנחנו למעשה שורפים אותו או מפחמים אותו בתנאים חסרי חמצן, ולמעשה הופכים חומר שהוא סופג מים לחומר דוחה מים, עם יכולות ספיחה של חומרים הידרופובים כמו דלקים, עד רמה של כמה עשרות אלפים.
ועל החומר הזה, למעשה הסיבים, הצלולוז הזה, זה חומר שהוא טבעי, הוא חומר שהוא ידידותי לסביבה, זה לא נכון, זה רע, לא משהו
נכון.
אחר.
נכון, המקור הוא במקורו מצלולוז, עם הזמן גם החומר הזה יתפרק בסביבה, ולמעשה בסופו של תהליך לא יישאר זכר לא לספוג הזה מסיבי הצלולוז המפוחמים ולא מהדלק.
כלומר, כבר אנחנו מתחילים מנקודה הראשונה שבה החומרים שאתם משתמשים הם חומרים שלא יוצרים נזק ולא משאירים אחריהם איזשהם שיירים כאלו שיכולים לעשות אחר כך נזק משני שאנחנו לא רוצים, דבר שקורה המון בכל מיני פתרונות ביניים בעולם.
נכון, אפילו יותר מזה, המקורו של הרעיון הוא למחזר למעשה פסולת נייר וקרטון כדי לייצר את החומר הזה.
וואו, לא יאמן, אז הם מתחילים מזה שקודם כל נפטרים מכל מיני עודפים, של חומרים שיכולים להתפרק, ואנחנו צריכים למצוא להם מקומות, ואחר כך משתמשים בהם לדברים נוספים שעוזרים לנו להיפטר מבעיות כמו נפט, זפת בים.
נכון. עכשיו, יותר מזה, החשיבות של החומר זה בגלל יכולת הספיחה המדהימה שלו, הוא לא רק סופח את השכבה של הדלק של צפה על פני הים, הוא למעשה גם סופח את החומרים שכבר התמוססו בתוך מי הים. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי חומר שהתמוסס בעמודת המים, הוא יספח בחזרה לתוך הספוג הזה.
כלומר, האוקטנים, או כאלו שבאים מהנפט עצמו.
אוקטנים, בנזנים, אליפטים, כל אלו יספחו גם כן.
כלומר, אם אנחנו חששנו שחלק מהחומרים כבר איבדנו אותם, מכיוון שהם התפרקו, ואז כחלקיקים קטנים הם עושים את הנזק שלהם, פה אתה אומר שהחומר החדש הזה, אותו צלולוז, יכול עוד להוציא אפילו אחרי שהם מתפרקים מהחלקיקים הגדולים שלהם בהתחלה.
נכון, נכון.
וואו, זה לא יאמן.
בגלל יכולת הספיחה הגדולה שלו, והראינו גם במעבדה, שאם אנחנו לוקחים מים מורבבים עם חומר מסיס כזה, רובו נספח בחזרה לתוך החלקיקים שלנו.
אז רגע, תן לי רגע להיות הקטגור פה קצת בכל זאת. זה נשמע נפלא, זה נשמע מדהים, ואני מאוד מקווה שדבר כזה תצליחו לקדם. אני מניח שתרשמו פטנט וכל הדברים שצריך כדי שישמרו לכם הזכויות. אני מדמיין כתם נפט ענק שנשפך זולג ממחלית על טווחים של קילומטרים מרובעים. איך מצליחים, כמה פתיתים כאלו, כמה קורנפלקס צריך? נראה לי זו משימה כמעט בלתי אפשרית. סלח לי על הפסימיות.
בשלב הזה שאנחנו ברמה מחקרית, אז אנחנו עושים את הכל בצורה ידנית ולא בצורה ממוכנת. אני מניח שברגע שהטכנולוגיה הזאת תתפתח עוד קצת, היא יכולה לייצר את זה בצורה תעשייתית, ואז לא תהיה מגבלה לכמות שמייצרים. הרי יש לנו מספיק פסולת נייר בעולם כדי לייצר את החומר הזה. כמובן שנצטרך לבחון בהמשך, זה הנושא של העלויות ו... ואופטימיזציה של ייצור והמון דברים, זאת אומרת, אנחנו עוד לא שם. אבל אתה צודק, יש המון אתגרים עוד בדרך שיצטרכו לצאת נקרא לזה משולחן המחקר, מה שנקרא הבנץ', ולהגיע בסופו של דבר ליישום דרך ייצור תעשייתי.
ולאיזה רמה המיקרואורגניזם מפרק את זה?
בסופו של דבר, יש אפשרות או להשתמש במיקרואורגניזם שאנחנו מגדלים מראש במעבדה שמקורם מבודדים מהסביבה הימית, או דבר שיקח קצת יותר זמן, זה מיקרואורגניזמים בעצמם יגיעו לתוך התערובת הזאת שבה יש לנו כבר את הנפט עם המקורות חנקן פוספט והספוג, ויעדיפו לגדול שמה ולפרק את הנפט, ובסופו של דבר התוצרים של רוב רכיבי הנפט יהיו CO2 ומים, וחלקיקים מאוד קטנים לא התפרקו, שזה הקבוצות עם השרשרות המאוד מאוד ארוכות, זה מה שנקרא אספלטן, שזה הופך להיות מעין אבק שחור כזה שישקע.
ישקע.
כן, אבל רוב החומרים הרעילים התפרקו.
זאת אומרת, מה שישקע ישקע, כנראה שהוא יעשה נזק, הוא לא טוב לסביבה, אבל זה יהיה מעט מאוד ממה שהתחלנו
נכון,
איתו בכלל.
כי החומרים המסיסים, ואלו שהחיידקים יודעים לפרק אותם, הם הרעילים ביותר. זאת אומרת, האספלטנים הם פחות רעילים, כי הם פחות מסיסים, ויש להם פחות יכולת חדירה לאורגניזמים.
וואו, האמת שזה מדהים, זה נשמע לי רעיון בלתי רגיל. יש פה גם עניין, אבל, שבשנים הקרובות אנחנו מקווים בכלל שהעולם יפסיק להשתמש בדלקים פוסיליים, ואולי הבעיה הזאת תלך ותפחת, כי אם עוד 15-20 שנה המדינות מחויבות להפסיק עם זה, אז אולי זה לא יהיה רלוונטי, או שיש לזה רלוונטיות לדברים אחרים?
אני חושב שאתה יותר מדי אופטימי. זאת אומרת, אני לא רואה איך אנחנו מבטרים כל כך מהר על ההתמכרות שלנו לדלקים פוסיליים. אני מניח שפחם ירד ראשון, אחר כך ירדו חלק מהנפט הגולמי, הגז עדיין יישאר איתנו עם אותו קונדנסט שאמרנו שעדיין קיים, עדיין יישארו סכנות לפחות לעשרות שנים בתחום הזה. אני מקווה באמת שלאט לאט אנחנו נעבור לאנרגיות חליפיות, ובאמת הסכנה הזאת תיעלם, אבל כרגע אני לא רואה בטווח הנראה לעין שאיום הזיהום מדלקים נעלם.
אוקיי, וזה יהיה רלוונטי, ואני מאוד מקווה שיעזור. אז כן, נשמע משהו מדהים, וזה אתם מפתחים אצלכם במעבדה.
כן.
עם סטודנטים?
כן, יש סטודנטים לדוקטורט, ואני מקווה שנקבל גם מענקי מחקר נוספים, ואז נוכל להרחיב את הפרויקט.
זה מדהים, וזה לא המחקר היחיד. יש עוד איזה מחקר מעניין שאתה יכול ככה לתפוס אותנו?
כן, עוד תוצר של נפט גולמי הוא פלסטיק.
כמובן.
ואחת הבעיות, נקרא לזה, הגדולות, שאנחנו לא יודעים להתמודד איתם עדיין בעולם, זה הנושא של פלסטיק ופסולת של פלסטיק, שנמצאת במזבלות ונמצאת בכל מקום למעשה. ואחת הבעיות החמורות שאנחנו רואים, זה שחלק גדול מהפלסטיק מוצא דרכו לסביבה הימית, ואז הוא מתחיל להתפרק באופן חלקי והופך להיות מיקרופלסטיק, ואחר כך לחלקיקים עוד יותר קטנים שנקראים ננופלסטיק, ולמעשה כל הגורמים האלו הם פוגעים בסביבה ושוב בשרשרת המזון. ואחד הדברים שאנחנו עומלים כבר המון שנים במעבדה, זה נושא של איך לפרק בצורה ביולוגית פלסטיקים מסוגים שונים. פה אני חייב לציין שמי שהתחיל את המחקר הוא פרופסור אלכס סיוון, זיכרונו לברכה, שהוא במון שנים הוביל את המחקר הזה בתחום של הפוליאטילן, ואנחנו ממשיכים את דרכו, ובשנים האחרונות יש לנו ממש התקדמות יפה, בפירוק של פוליאטילן מסוגים שונים, ולאחרונה אנחנו גם עובדים על פוליאטילן טריפטלט, שהפוליאטילן טריפטלט זה למעשה מעין סיבים אקרילים לבגדים, וכל מה שבקבוקי השתייה השקופים זה אותו פוליאטילן טריפטלט.
אם אני זוכר נכון, ככה, כי ציבור השומעים לא יודע כמה מהם מכירים את זה, אם אני, באגן הים התיכון, גם המזרחי וגם הערבי, מדברים על מערבולות בתוך הים של מיליוני טונות של פלסטיק שמסתובבים וגורמים לאסון אקולוגי, דגה, בעלי חיים וכו'. כך שזה משהו מאוד משמעותי, זה לא איזשהו משהו אנקדוטלי שאפשר לוותר עליו.
אז אתה צודק, אבל אתה מתכוון לג'יירוס של האוקיינוסים, ולמעשה בלב האוקיינוסים יש לנו למעשה כמו איים מלאכותיים של פלסטיק, והם הולכים וגדלים, ולמעשה אנחנו בקרוב נגיע למצב שרוב החלקיקים במי הים יהיו חלקיקים של פלסטיק, מאשר חלקיקים של פלנקטון ועצות ודברים כאלו.
זה היום ונורא, ולמעשה מה שאתה מציע בפיתוחים שלכם, במחקר, זה לפתור את הבעיה הזאת מלכתחילה, לא להגיע למצב שהם משתחררים. אז איך עושים את זה? איך החיידקים מגיעים לשם?
אז הפתרון שלנו קודם כל לייצר איזושהי פלטפורמה שנוכל פה, על פני הקרקע, לייצר מהן תהליכים של פירוק של פלסטיק בביו-ריאקטורים, שזה כמו דוודים גדולים כאלו, שבתוכם יהיו חתיכות של פלסטיק עם תוספים והחיידקים, והפלסטיק הזה התפרק. כרגע אנחנו מגיעים עם פוליאטילן לרמה פירוק של קרוב ל-20%, אנחנו מקווה שנצליח לשפר את זה הלאה, ועם הפוליאטילן טריפטלט, שם אנחנו הולכים על גישה אחרת, שבה חיידקים מפרקים את החומר כמעט באופן מלא, ומשם אנחנו רוצים למעשה לאסוף את חומרי הגלם המקוריים, שמרכיבים את אותו פוליאטילן טריפטלט, שזה למעשה טריפטליק אסיד, שזה המוצר העיקרי, ועוד חומרים שאם נצליח להפריד אותם, יהיה לנו דרך למחזר למעשה את החומר הזה, לייצר מחדש עוד ועוד את הפלסטיק הזה.
אנחנו יודעים אבל שיש מרזור, יש חברות שלוקחות את הפלסטיקים וממרזרות אותם, אז איך זה מסתדר עם נכון, זה, או האם חלק רק מזה?
אז קודם כל זה יכול להיות חלק, מה שהחברות האלו עושות, יש להם המון אתגרים, שלמעשה, מה שהן יודעות לעשות, זה רק לקחת למיין את הפלסטיק לסוגים שונים, לטחון אותו, ולמחזר אותו כחומר גלם. הבעיה שזה חומר גלם שהוא נחות יחסית, הוא לא מאפשר ייצור של אותם מוצרים בחזרה. למשל, מפלסטיק תחון כזה, אפשר עכשיו לייצר אולי רעיתים מפלסטיק או דברים כאלו, אבל אי אפשר לייצר עכשיו בקבוקים מחדש. עוד בעיה היא שנכון להיום, החומר גלם שמגיע מהנפט הגולמי, שהוא באיכות הרבה יותר טובה, הוא יותר זול מאשר החומר הממוחזר.
אהה, ואותו צריך להתמודד, חייבים איתו לעשות משהו, אחרת אנחנו נמצאים בבעיה, וזה מה שאתם מציעים. אז מה זה החיידקים האלו, אם רק תוכל לביולוג כמוני להסביר קצת אוקיי. יותר בשפה עממית?
אז פה הרעיון הוא מאוד דומה, זה אותם חיידקים, או מהקבוצה של החיידקים שיודעים לפרק את הנפט הגולמי, הם יכולים להתמודד גם עם חומרים שהם פולימרים, כמו פלסטיק למיניהם, או אפילו צלולוז לצורך העניין, צלולוז זה חומר העצה. עכשיו, כל הדברים האלו הם שרשרות פחמניות מאוד מאוד ארוכות ומורכבות, והחיידקים במהלך האבולוציה פיתחו יכולת לייצר אנזימים מחמצנים ששוברים את הקשרים האלו, כדי שהם יוכלו לנצל את המולקולות האלו כחומר מזון שלהם.
כלומר, מזה הם מוצאים אנרגיה.
מזה הם מוצאים אנרגיה ומקור פחמן, ולמעשה אנחנו מנסים למצוא את אלו שהם הטובים ביותר, כדי לנצל אותם, ואנחנו משתדלים להימנע מהנדסה גנטית, שזה תחום נוסף שאפשר לעשות עליו שיחה אחרת שלמה לגמרי, אבל הנושא הזה של שיפור חיידקים בהנדסה גנטית, הוא מאוד חם היום, הוא עובד נפלא, רק שיש לנו בעיה לשחרר את אותם חיידקים מהנדסים לסביבה, וזה אני אשמח לדבר
כי אנחנו לא יודעים מה יעשו. כן, אנחנו לא יודעים מה יעשו. אנחנו לא יודעים איזה נזק יהיה להם אחר כך שהם יצאו משליטה. אבל החיידקים האלו שאתם משתמשים בהם, מאיפה הם מגיעים? מה המקור שלהם?
אז המקור שלהם הוא בטבע. זאת אומרת, אנחנו הולכים לחפש אותם בדרך כלל במקומות מזוהמים בפלסטיק, זה יהיה במזבלה, אם ניתן דוגמה בארץ, כמו חיריה, ששם יש תערובת של נייר ופלסטיק והמון חומרים אחרים, והחיידקים חיים שם כבר עשרות שנים. אנחנו לוקחים דגימות מאזורים כאלו, ומנסים בדרך של העשרה וברירה, למצוא את החיידקים הטובים ביותר, שיכולים להתמודד עם אותו פולימר.
אז זה חוזר למה שגם אמרנו קודם. למעשה אנחנו מדברים ביצורים, מיקרואורגניזמים, ביולוגיים, שמקורם בסביבה. זה לא כאלו שמתפתחים באיזושהי אבולוציה, יכולים לעשות נזק בסביבה, הם חלק מהסביבה, ולכן כפתרון, הוא פתרון סביבתי אמיתי, שלא יוצר בעיה חדשה.
נכון, זה למעשה היום הפתרון המועדף, לטפל במזהמים שונים, וזה חלק מאותו טכנולוגיה שהזכרתי בהתחלה, ביורימדיאשן, שאנחנו מעדיפים להשתמש בחיידקים שמקורה מהסביבה, כדי לטפל במזהמים השונים, שיכול להיות שהם אפילו חדשים לחיידקים האלו, אבל הם עדיין יודעים להתמודד איתם.
זה מדהים, זה באמת מדהים, וזה עוד כיוון שאם יהיה לו פתרון כמו שצריך, אנחנו נהיה צעד אחד קדימה. עד כמה שזכור לי, יש כאלו פיתוחים, בכל מיני מעבדות בעולם עוסקים באיך מתמודדים גם עם מיקרואורגניזמי בפלסטיק. אז מה הדבר החדש פה?
אז קודם כל, זה נכון שיש עוד קבוצות שחוקרות, לא כל כך הרבה, כי האתגר הוא גדול.
באמת? הייתי בטוח שכל העולם עובד על זה.
אני מכיר סדר גודל של עד 10 קבוצות בעולם שעובדות על פירוק של פלסטיק היום.
וואו, זה מאכזב, כי באמת חשבתי שיש
כי יותר. כי האתגר הוא מאוד קשה, רוב הקבוצות מראות על סדר גודל של בין 5-10% יכולת פירוק.
זה הכל.
כן, יש קבוצה ביפן שטוענת להרבה יותר, אבל אנחנו ניסינו לחזור על חלק מהדברים שהקבוצה הזאת עושה, ולא לא הגענו לתוצאות שלהם.
היפנים יודעים לחכות את האחרים, אבל לאחרים יש בעיה לחכות היפנים.
זה גם יכול להיות. עכשיו, מה שאנחנו טובים בו, וזה פה נכנס קצת הנושא של הביוטכנולוגיה והניסיון שלנו, זה שאנחנו מחפשים איזה תוספים יעזרו לחיידקים לעבוד יותר טוב. למשל, אחד התוספים שהוא ריכוז מסוים של יוני נחושת, יכול להגביר לפעמים פי 2 או פי 3 את היכולת של החיידקים לפרק, כי למעשה חלק מהאנזימים האלו, המחמצנים, הם צריכים תוספת של מתכות מסוימת, מצאנו תערובות נוספות של מתכות שאני לא יכול לציין עכשיו, שמשפרים עוד יותר את הפעילות הזאת. והחזון שלנו בסופו של דבר, זה יהיה מעין קפסולות קטנות, שבתוכם יש את החיידקים עם כל התוספים, שיצמדו למיקרופלסטיק שנמצא בסביבה, ויתחילו לפתעת להליך של הפירוק, ואז תוך, במקום נגיד, מאות שנים, הפלסטיק הזה יתפרק תוך כמה שנים.
וואו, זה באמת לא
אבל,
יאמן.
אבל זה כבר דמיונית, זאת אומרת, זה כבר בדמיון וכיוונים רחוקים לעוד כמה עשרות שנים.
איך אמר פיקאסו, הדמיון שלנו זה הדבר הכי אמיתי שיכול להיות, ואם לא הולכים קדימה, גם לא מגיעים. כל החומרים שלא ציינת והמינונים, כמובן זה פטנט, ואנחנו לא יכולים להגיד, כי לשם אתם רוצים להגיע, וזה חלק מהגילויים שלכם.
מן הסתם, וגם אנחנו כבולים בחוזים עם חברות בינלאומיות, לדוגמה, נכון לעכשיו, אנחנו עובדים עם חברה מאוד גדולה מפורטוגל, שהיא בתחום של מחזור, וכל הנושא של מחזור של אותו פוליטילן טריפטלט לחומרים מקוריים, מאוד מעניין אותם, והם היו רוצים, זאת אומרת, אם היו יכולים, כבר לפתח מפעל בנושא.
אז מתי אתה חושב שזה יקרה? מה הצפי שלך להעביר את זה מהצד המחקרי לצד האפליקטיבי?
אני חושב שבין 3-5 שנים זה יהיה ישים.
נהדר. נפלא. אז קודם כל, כבר שמענו שני מחקרים מדהימים שהיינו יכולים להמשיך, ויש לך עוד הרבה מחקרים, אין לנו את כל היום לצערנו לדבר עליהם, אז אני אעבור ככה לשאלה עם יותר חזון. מה החלום שלך? איפה אתה רואה איזה גילוי חדש שלכם בעתיד הקרוב או בעתיד?
אז פה אתה נכנס כמובן לאיזושהי דלת פרוצה, ואני אספר לך משהו שנספר בסוד לכל הסטודנטים שלי.
כי אנחנו לא נפרסם את זה, אתה יכול להרגיש חופשי.
כמובן, זה לא יתפרסם. יש לי פנקס קטן, שבו אני רושם את כל הרעיונות והחלומות, ובסופו של דבר רק חלק קטן מתגשם, וחלק מהרעיונות שחשבתי עליהם לפני כעשור, היום מגיעים לידי מימוש, וחלק אולי לא, אבל החלום והכיוון שאנחנו מאוד דוחפים עכשיו במעבדה, זה למעשה למצוא תחליף לכל הנושא של אנטיביוטיקות בטיפול, בבתי חולים, בווטרינריה וכל מה שקשור. הרי אנחנו יודעים שיש בעיה מאוד חמורה של אנטיביוטיקות,
ענקית.
זיהום של סביבה, עמידות לאנטיביוטיקה, והתפתחות של עמידות על ידי חיידקים, כי אנחנו מנסים להרוג אותם, והם אומרים, איך אומרים, אנחנו רוצים לחיות, ואנחנו נתגבר על הדברים האלו, והם יודעים לעשות את זה מצוין.
הם למדו טוב אבולוציה.
הם האבולוציה בעצמה, מה שנגיד ככה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מצאנו, זה לא רק אנחנו, יש עוד קבוצות בעולם, אבל אנחנו אחד הקבוצות המובילות, זה למצוא חומרים שהם משבשים את התקשורת בין החיידקים. עכשיו, מה זה אומר? החיידקים מדברים אחד עם השני בתקשורת כימית, והם מסנכרנים את הפעילות שלהם על ידי אותה תקשורת. הנושא של עמידות לאנטיביוטיקה גם קשור בתקשורת הזאת, היא יצירה של ביופילם גם בתקשורת הזאת, המון המון פרמטרים שהחיידקים יודעים לעשות, קשורים בתקשורת הזאת. ומה שאנחנו מנסים לעשות זה למצוא חומרים שהם למעשה תופסים את אותם רצפטורים של התקשורת, משבשים את התקשורת, ולמעשה החיידקים האלו הם עיוורים כימית לסביבה, ולמעשה הם מתקיימים, אבל הם לא יודעים שהם צריכים לעשות משהו רע, וככה אנחנו מקווים למנוע מהם לגרום את הנזק.
וואו, זה נשמע מאוד פשוט, אבל אם אני לוקח בחשבון שיש לנו אלפים של מינים שונים, גם בגוף האדם, חלקם מינים שהם מינים טובים לנו, יש לנו חיידקים בערך פי 10 מתאי הגוף שלנו בגוף האדם, בגוף היונק, והתקשורת הזאת, אותם שוברי התקשורת, הם צריכים להיות מאוד ספציפיים למין המסוים שהוא המין המזיק במקום אנטיביוטיקה.
אז זה מה שיפה, שהתקשורת הבין חיידקית היא מאוד ספציפית, ואנחנו יכולים למצוא חומרים שהם ספציפיים לקבוצות מסוימות ולא פוגעות בקבוצות אחרות.
אוקיי, וואו, אז איך עושים דבר כזה? כלומר, עקרונית, איך ניגשים לרעיון משוגע כזה?
אוקיי, אז פה אתה צריך לעשות עוד כמה פוסטקאסטים, אבל אני אגיד את זה על קצה המזלג. אז כיוון אחד זה ללכת ולבודד המון מיקרואורגניזמים מהסביבה, ולחפש בתוך החומרים שמפרישים את המולקולות האלו. זה כיוון אחד שאנחנו עושים, אז למעשה אנחנו צריכים גם לעשות מיקרוביולוגיה, גם כימיה אנליטית, ולהגיע עד ממש לאפיון של מולקולות חדשות, ואחרי סינתוז שלהם להגיע ולבדוק שזה אכן באמת עובד. אז זה כיוון אחד. כיוון שני, אנחנו לא חייבים את החיידקים. אני יכול היום לקחת מקטעי DNA מהסביבה, להכניס אותם לתוך וקטורים מיוחדים של ביטוי, ואז אני יכול לחפש חומרים של מיקרואורגניזם שאף אחד לא ראינו, לא שמענו, לא ידענו מהם, וגם משם אני יכול להוציא חומרים. וכיוון אחר זה לעשות, לקחת חומרים שאני חושב שיכולים לעבוד, שכבר ידועים מצמחים או תבלינים, לשנות את המבנה המולקולרי שלהם ולהפוך אותם לכאלו.
וואו, זה מדהים. אז תן לנו רק במשפט אחרון את החלום הזה, איך אתה מגדיר אותו?
אז ההגדרה היא שלמעשה יהיה לנו חומרים אלטרנטיביים שמשבשי תקשורת של חיידקים, שלמעשה ישנו את עולם הרפואה.
וואו, מדהים, אינשאללה, אני איתך, מאחל המון הצלחה, וזה היה פשוט מדהים, וכמו שאמרנו קודם, אנחנו יכולים לעשות פה עוד 10 פודקאסטים בלי שום בעיה על כל המחקרים שלכם. שמענו את פרופסור אריאל קושמרו, מהמעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית, על מחקרים באמת פורצי דרך עם המון חזון והמון הבטחות לעתיד בנושא הסביבה. מאחלים לו ולקבוצתו המון הצלחה. תודה רבה, אריאל.
תודה רבה לכם.
כאן ירון זיו, בית הספר לקיימות שינוי אקלים של אוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מסיימים עוד פודקאסט מדהים ומרענן. להיפגש בפודקאסט הבא. בינתיים, תבטיחו ותקיימו.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.